כמו גם קרובה מאוד ללג בעומר, ואני בשיעור שלנו רוצה לדבר על הפרשה, גם לדבר מעט אולי בסיום השיעור על רשב"י, להביא מתורתו ולראות מה ההקשר בין מה שאנחנו נלמד בדברי רשב"י על הפרשה שלנו, על הנושא בפרשה שלנו. אבל כפי שאתם רואים על הלוח, אני מבקש מכולם לעיין רגע בסוף פרשת אמור, פרק כ"ד, פסוקים י"י, אני לא הולך לקרוא את כל הפסוקים שקשורים בדבר הזה, אולי מעט. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. וינץ במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בין האישה הישראלית אל השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה בשם אמו שלומית בת דברי למטה דנה, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. שיעור אלה לא נשמת אבי מורי, שמי משה בן ניסר הודה לוי עליו השלום. יש כמה וכמה שאלות שחז"ל מעלים בפסוקים האלה, אני רוצה לעיין במילה אחת. ועל המילה הזו כל השיעור בדוי ומבוסס. הפסוק י' פותח לכאורה בתיאור מצב. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. ואני רוצה לדבר על המילה ויצא. חסר לי פה משהו. כי כשאני אומר ויצא, אני צריך לכתוב מאיפה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. כשאני רוצה לתאר מציאות גיאוגרפית, אני צריך לתאר אותה מנקודה אחת, נקודת היציאה, לפחות זה המינימום, שאני אבין מאיפה הוא יצא. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על הפרשה שלנו, שבאמת כוללת בתוכה הרבה דברים משמחים, מועדות, ספירת העומר, חגים, קורבנות, התורה פותחת בכלל בהתייחסות לבני אהרון, אמור אל הכהנים בני אהרון, ומסיימת בפרשה עצובה מאוד. פרשה שבה אדם שאימו יהודייה ולכן הוא יהודי, אביו גוי מצרי. זה הפסוק, תסתכלו. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. זאת אומרת, זה בן מעורב. אבל יש פה הדגשה מעניינת, שהתורה בדרך כלל, אנחנו לא מוצאים את זה, שהתורה מתארת לנו את הייחוס של האימא למטה דן. זאת אומרת שאימא שלו הייתה משבט דן, והוא יוצא. מאיכן הוא יוצא? ובאמת חז"ל מנסים לתת הסברים מאיכן הוא יצא. יש במדרש רבה על הפסוקים הללו שלוש אפשרויות. האפשרות האחת, יצא מעולמו, כך אומר המדרש. ויצא מעולמו. מה פירוש מעולמו? מהשגרה, מהחיים הרגילים שהיה רגיל בהם, מהעולם הקבוע. מה העולם הקבוע של בן אדם שחי במדבר עם כל השבטים ומעורב ביניהם? זה חיים עם משה רבנו, עם גדולי הדור, עושים את מצוות השם, זה כבר היה אחרי מתן תורה. חיים רגילים, שכין, מנחה, ערבי, כל מה שעשו כולם הוא עשה. והנה הוא יוצא, הוא פורש. האפשרות אחת. האפשרות השנייה, בסוף הפרשה הקודמת, אולי לא בסוף, אבל בפרשה הקודמת, מסופר על הציווי להכין לחם פנים לפני תמיד. העניין של לחם הפנים במקדש. ואותו בחור, לא מתאים לו. אנחנו תכף נבין איזה קשור לחיינו אנחנו. הבחור הזה לא מתאים לו, מה לא מתאים לו? התורה אומרת שצריך לחם פנים לפני תמיד, ובידוע שהיו מכינים לחם פנים חדש, כל משמר חדש היה מגיע. כלומר, פעם בשבוע היו מחליפים את לחם הפנים. לא התאים לו. אמר, למה? זה לא נשמע הגיוני. וכלפני מלך, אני משאיר לחם שבוע ימים? לא, התורה לא בעניינים. היא לא מתאימה את עצמה למציאות. צריך כל יום. זה לא מסתדר בשכל שלו. לא מתאים לו. אומר המדרש, המעשה שלו ויצא, זה נולד מתוצאה של מחשבות עקומות בראש. אז הוא הוציא את עצמו מקהל ישראל. והוא נוקב את שם השם. יוצא נגד הקדוש ברוך הוא. מי אתה מבין בכלל? מה אתה מבין בעולם? הדבר השלישי, זה סיפור שנמצא מאחורי הקלעים, ברקע. והוא נרמז לנו בתופעה הלא רגילה, שהתורה מבארת את מוצאה של האם. דבר שלא רגילים אליו. ומדובר פתאום שיש פה ויכוח עקרוני על נחלה, על מיקום בשבט. בידוע, כל אחד ואחד נטע את אוהלו סביב המשכן לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, איש על מחנהו ואיש על דגלו, סביב יחנו על המשכן. והיה פה סדר אלוקי מופלא. ולפי מה הולכים ביחוס השבטים? לפי האבא. הבחור הזה יש לו ייחוס? אין לו ייחוס בשום מקום, כי אביו איש מצרי. הוא בא ורוצה לשים את אוהלו, את הבית שלו, בתוך שבט דן. למה? כי אמו משבט דן. ואומרים לו, בני דן, סליחה, אתה לא שייך אלינו. תצא מן המחנה. ויצא ממחנה דן. יצא החוצה. גירשו אותו החוצה. כתוצאה מהגירוש הזה, הוא מאבד את עצמו, מאבד שליטה ומקלל את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מנסים לחבר את שלושת הדרשות שמובאות במדרש על המילה ויצא, אפשר למצוא מכנה אחד שהוא משותף. במחנה המשותף הזה פוגש אותנו כאן, אנחנו, בשיעור הזה, את הציבור כולו, במאה ה-21, בשנת ה-אלפים, תשע"ה. אנחנו מנסים שוב ושוב, ולא הפסק, לבחון את התורה ואת חז"ל, במושגים עכשוויים. כן.
בגלל זה שכל הזמן, כאילו, אומרים שגם אם ננסה אז לא נוכל להבין, למה?
לא בגלל זה. למה אנחנו לא יכולים להבין?
כי זה מעלינו.
לא בגלל שזה מעלינו. אם מדברים על הקדוש ברוך הוא מעלינו.
כן,
אבל המושגים, המושגים רחוקים מאיתנו, אנחנו לא מסוגלים להבין את המורכבות, לכן אנחנו טועים בהכרח, בהכרח. כי אם אני רוצה להשוות דבר, אני צריך שיהיה נקודת יחס מוכרת, יפה מאוד. וכשאני מפספס משהו, כבר כל הבנה שלי מוטעת, אבל יש לי ביקורת. והיא יסודה בטעות. טעות שלי, לא שלהם. לכן, כשאנחנו מתבוננים בדבר הזה, חז"ל מתארים לנו שלושה מצבים. מצבים שאני אגיד אולי אפילו לא באופן קיצוני, אלא באופן ברור וחד, שלושה מצבים מסוכנים שגורמים לאדם להפסיד את כל עולמו, ובמקרה שלנו בפסוק, באירוע הזה, להביא למותו. יש צורך להתבונן בתהליך לפי שלושת הדרשות הללו ולראות בעצמנו, בתוכנו, האם גם אנחנו נגועים באותם המאפיינים שיכולים להביא אותנו לאבד את עולמנו, לצאת מחיי האמת ולחיי שקר, לאבד את הקשר בינינו לבין האמונה האמיתית. וזה בקלות, בוויכוח קטן בין שני אנשים. פה היה ויכוח אם האוהל יהיה כאן או האוהל יהיה מחוץ לאזור הזה. המדבר הוא גדול. בוויכוח שנוגע באגו, בוויכוח שנוגע לארנק, בוויכוח שנוגע לאמונות. ובואו נבדוק אם אנחנו לא נגועים באותה תפיסה, כמו אותו איש שיצא. כפעם האדם יוצא מעולמו, הוא מאבד ברגע אחת את כל השקפת עולמו. מתי זה יכול להיות? כשאת כעס למשל. אדם כועס, באותו רגע, דעותם הופכים להיות משונים לגמרי, גם לא. ההתנהגות שלו משתנית, מה שהוא לא ימרשה לעצמו אף פעם לעשות, הוא ירשה לעצמו בשביל כעס. ואם תגיד לו אחר כך, או תצלם את זה, ותראה לו, הוא לא יאמין שזה הוא. הוא לא יקבל את זה. כי זה לא הגיוני מה שהוא עושה, לדעתו, אבל לא באותו רגע שהוא כועס. למה זה קורה? יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות שכליות, פסיכולוגיות, נפשיות, יש באדם, שמביא אותו לידי שינוי של כל השקפת עולמו, ברגע. אדם מוצא את עצמו פתאום בתהיות וכל מיני סתירות שהוא מוצא במציאות חיה. מה שאומרים לו, מה שהוא רואה. למשל, הדתיים מדברים על תורה, מדברים על מצוות, מדברים על אמונה בשם, מדברים על השגחה, וכשקורה להם משהו, פתאום קצת קשה להם עם זה. אז איך זה עומד במבחן המילים? יהודים שומרי תורה ומצוות אמורים להיות יותר הגונים מכולם, הרי הם מדברים על זה, לומדים את זה, אמורים לעשות את זה. והוא רואה מישהו שלא כזה, הוא נכנס לתמיעות וסתירות פנימיות, והוא אומר, האם ככה, הכל שקר. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, אתם מכירים את המצב הזה? אני ראיתי אותו לפחות פעם או פעמיים בחיי. יכול להיות שראיתם דבר כזה גם כן. מאוד מקווה שלא. יכולים לשבת בבית הכנסת, בתפילת שבת, ראש השנה, כיפור, חגים, ועכשיו מוכרים עליות, פתיחת היכל, מה שנהוג למכור כל קהילה וקהילה בפני עצמה. ולפעמים יש מקומות שהמחירה היא הופכת להיות מה? כל דעלים גבר, אני אראה לו מה זה, אני לא אתן לו שהוא יעלה, גם אם אני אצטרך לשלם 10,000 שקל, אני אמצוץ לו את הדם. אנשים במקום לבוא מתוך המחשבה שאני תורם לבית השם בשבילי ואני עושה צדקה וזה לטובתי, זה הופך להיות כלי של מלחמה ונקמה על עניינים רגשיים שבינו לבין פלוני. וכל אחד יבדוק אם הוא שמע על דבר כזה או ראה בעצמו. זה נורא והיום. ברגע אחד של פגיעה רגשית במישהו, הוא יכול להתהפך מן הקצה אל הקצה. מה אתם אומרים? אנחנו לא נפגעים רגשית? אנחנו לא מאבדים את עולמנו בשנייה כשנוגעים לנו במיתר הזה של הרגש? אנחנו לא מתחילים לדבר שטויות, סליחה על הביטוי, שמכעיסים אותנו? וכשאנחנו מדברים על רגש, איך אומרים? בנושא רגשי זה אין סוף. כל אחד נפגע ממילה, זה נפגע ממבט, זה נפגע מנהג. אין סוף לזה. אי אפשר לאפיין מה גורם לקושי רגשי. כי כל אחד הוא אדם בפני עצמו. והתגובות הן אישיות. כל אחד שיסתכל על עצמו. כמה הוא פגיע, ואיך הוא מגיב למה שמישהו נוגע לו ברגש. שיסתכל אחר כך בסרט שצילמו אותו, אחרי שהוא כבר יחזור לעצמו, או שיתבייש, או שאני לא יודע אז מה הוא יעשה עם עצמו, אבל הוא צריך לצאת, הוא לא יכול להישאר שם. אז אם כן, איך יוצאים מזה? איך לא מגיעים למצב שבו אדם מסוגל בגלל כעס, בגלל פגיעה רגשית, לקחת את הקדוש ברוך הוא ולקלל ולכפור ולהאשים את הקדוש ברוך הוא בצרותיו? רבותיי, יש פה אנשים שיצאו ואני מסתער שהם יצאו. ישנה תחושה אצל אנשים מסוימים שהקדוש ברוך הוא, אני פעם השתמשתי במושג קבלן שלהם, שתפקידו לבצע את רשימת העבודות שהם שמים לפניו. היום אני אגיד את זה אולי במקצוע אחר. יש אנשים שחושבים שהם עשו ביטוח אצל חברת ביטוח קודש ברוך והקדוש ברוך הוא כסוכן הביטוח מחויב לעמוד בהסכם שהם חתמו איתו. מעלים בדעתם שהקדוש ברוך הוא מחויב להם ואמור לבטח להם את החיים. זאת אומרת שהוא צריך לדאוג שלא להם בעיות, והוא אחראי שלא יהיה להם צרות, ושהוא יטפל בכל העניינים שהם גורמים להם. זה חברת ביטוח או לא חברת ביטוח? יש לך ביטוח חיים אצלו, לא? איזו תפיסה מוטעת של מציאות השם בעולם. וכי זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא בעינינו? לדאוג שלא יהיה לנו צרות? שהכל יזרום? שהכל ידע כמו שאני רוצה? זה יכול לעשות רק אדם שעוזב את מקומו, יוצא מעולמו, אדם שלא שומר תורה ומצוות ומחרפף ומעגל ומנסה למצוא לעצמו מיליון ושניים תירוצים והסברים, נכנס לתוך המישור הזה של ויצא, הוא מוציא את עצמו מן השגרה, הוא מוציא את עצמו מן האמת, הוא מוציא את עצמו ממה שצריך להיות, והקדוש ברוך הוא הופך להיות קבלן ביצוע או סוכן ביטוח. זה כל מה שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא, כמישהו שאמור למלא אחר הוראותיו, אחר פקודותיו, אחר משאלותיו. וזה לא היחס של אדם לבורא, זה יחס של אדון לעבד. אנחנו עבדיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא עבד שלנו, יצאנו ממקומנו. ומכאן אפשר גם לקלל את השם, זה לא כזה מסובך, זה אפילו קל, זה אפילו אולי מחויב המציאות. איך יכול להיות שהוא עשה לי כך או כך? לא מגיע לי, מה פתאום? מי הוא שיקבע? אני אדון. זה בקלות. הנקלל. הייתה לו אותה נקודה. הוא חשב שהקדוש ברוך הוא אמור לבצע את משאלותיו. ואם אמו משבט דן, אז הוא צריך לדאוג שיקבלו אותו בשבט דן. איך יכול להיות שלא? יש הוראה של הקדוש ברוך הוא, שלחם הפנים מחליפים פעם בשבוע, מה הוא מבין? אני חושב אחרת. אז אתה הריבונו של עולם, תעשה מה שאני חושב. ואם זה לא עובד, אז אתה כנראה לא שווה כלום. אז אפשר לקלל אותך, כי אין לך ערך בעיניי. אתה עבד שלי ולא אדון. התורה מספרת לנו את הסיפור העצוב הזה כדי שנבין שהיא לא תורה שהייתה פעם, היא גם היום. ומעניין, מי מאיתנו לא קרא לו בחיים דבר כזה, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים או ביקש והוא לא קיבל, אז הוא התאכזב מחוסר התפקוד היעיל של בורא עולם, שהרי אני האדון, הוא אמור לבצע את מה שאני מבקש, לא? הוא עובד אצלי. שכל אחד יבדוק את עצמו. שכל אחד יבונן רגע, כמה פעמים הוא היה כל כך קרוב לנפילה רוחנית, לריחוק מהקדוש ברוך הוא, בגלל תפיסה מוטעת כמו של המקלל. התורה היא לא פעם, התורה היא היום בכל רגע. דיברה תורה בהווה. המילים, המושגים, הדוגמאות זה משל, כדי שתבין, עד היה פעם, עד היום הדוגמאות משתנות. אבל העובדות, הכללים, ב-100% זהים גם להיום וגם לעוד 100 שנה ועוד 2000 שנה. אם כן, אסור לנו להיות כאלה שהולכים בדרכו של המקלל. כי המקלל בסך הכל, מה עשה? אפשר להגיד, הוא טעה בדבר נורא קטן. הוא חשב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו. ושלא מתאים לו איזו תפיסה בתורה, אז זה צריך להשתמות על פי דעתו. מה הבעיה בזה? אין בעיה בזה רק למי שחושב. בטעות שהעולם הזה נועד לשרת אותו, והוא מלך פה. מי שלא מבין את המקום שלו, מי שלא מכיר את המעמד שלו, מי שלא מכיר את החובות שלו, הוא חי בדמיון שהוא מלך. וכולם חייבים לו. תפיסה כזו מפילה את האדם בכל מקום, בכל זמן ובכל שעה. זה אולי יקשור אותנו למה שאני רוצה לומר לגבי רבי שמעון בר יוחאי. מה שאני מבקש בזריזות, אם אפשר, לחלק את הדפים הללו ולהחזיר אליי בבקשה את העודף. תודה. כן, תחזיר לי אחד? כן, תודה. וכשכולם יהיו, אני מבקש לקרוא יחד איתכם דברים שהגמרא במסכת שבת מדברת, וקצת מדברי הרב זצ"ל בעין היה על הדברים של מסכת שבת. כולם קיבלו? זה העודף? תודה. אבל בואו נראה קודם כל בדברי הגמרא במסכת שבת. יש לכולם, נכון? נא להעיר בבקשה בשורה השלישית. מסכת שבת דף ל"ג עמוד ב', אומרת הגמרא, הסיפור הידוע, ויתווה רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ישבו יחדיו שלושת התנאים הללו, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, וייטיב יהודה בן גרים גבאי. היה מישהו שהיה שם שקראו לו יהודה בן גרים, והם דיברו על מה? הגמרא פה, אני דילגתי, הגמרא מספרת שמה, הם דיברו ביניהם על מה שקורה בעולם הפוליטי, הגיאופוליטי, תחת שלטון רומא. ובמילים אחרות, מה תועלת יש מהרומאים ביום יום? ויש מי שמשפח את הרומאים, בנו קשרים, איזה ארכיטקטורה, איזה בנייה, באמת, האמת הייתה נכונה, הם בנו בכל מקום. איזה ידע הנדסי, איזה שכלול של כבישים, לא עם אספלט, אבל היו דרכים, סלולות, מוגנות, מציאות עובדתית. רב יהודה משבח את הרומאים. רבי יוסי שומע ושותק. רשב"י יוצא נגד ואומר, הכל הם עושים לטובתם. אין פה ראייה ציבורית, אין פה טובת הכלל, יש פה טובת הקופה הפרטית של שלטון רומי. על כל גשר הם שמים חייל, הוא גובה כרטיס בכניסה. על כל שביל שהוא סלול, הם מעמידים שומרים שגובים כסף. כביש אגרה. הכל לטובתם. לא מעניין אותם שום דבר מאף אחד אחר. איכשהו הסיפור הזה מתגלגל, מגיע לידי הרומאים, והרומאים גוזרים גזירה. אומרת הגמרא, אמרו הרומאים, יהודה שעילה יתעלה. יהודה ששיבח את הרומאים יקבל ג'וב. יוסי ששתק, טוב, אתה לא יודע מה, מה דעתו, הוא שותק. אוקיי, נוציא אותו לגלות. הוא יגלה לעיר ציפורי. שמעון שגינה, יצא נגד שלטון הרומאים, יהרג. טוב. הגזרה הזו נשמעה, רבי שמעון לוקח את בנו, רבי אלעזר, עזלו וברי, תשו, הסתתרו בין מדרשה. נכנסו בית המדרש, לא עצו ממנו, התחרו בית המדרש. הגמרא שם מספרת שהם התחילו לחשוש, שמא הרומאים יבואו, ייקחו את אשתו של רבי שמעון, יענו אותה, כי הייתה מביאה להם כל יום לאכול, היו עוקבים, מגלים, עדיף לעזוב גם את בית המדרש. אז נו תשו במערתה, התחרו במערה. התרחש, ניסה, כולם מבינים, עברי להו חרובה ואין עדמאיה. בתוך המערה יצא להם עץ חרוב, מעיין. טוב, ישבו שם ולמדו. אית מוטרסר שני במערת. היו 12 שנים במערה. סתם, במילה ככה בסוגריים, נורא מעניין למה 12 שנים. ככה אנחנו עדיין בהתרשמות של סוף ספר בראשית, 12 השבטים, כללות עם ישראל, 12 שנים שם. אתה אליהו וכמה פיתך דמערת. אליהו הנביא נעמד בפתח המערה, אמר, מן לידעי לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל גזירתי. מי גלה לאוזנו של רבי שמעון בר יוחאי שהקיסר שגזר עליו גזר דין מוות מת? ואז היה מנהג שקיסר מת, כל הגזירות שלו בטלו יחד איתו, מתו גם כן, זהו, נגמר. אז הוא יכול לחזור הביתה. שמע את זה רבי שמעון בר יוחאי, ואני פה שואל שאלה במאמר מוסגר, מה פתאום אליהו עומד בפתח המערה ואומר בקול כאילו מודיע איזה הודעה, מי יגיד לרשב"י? תיכנס בפנים, תגיד לו שלום, אבל אתם לומדים חברותא, ככה מתגלה בספר הזוהר שהוא לומדים קבוע. תגיד לו יאללה תצא, הקיסר מת. למה הוא עומד בחוץ? למה הוא אומר ככה אמירה באלמה ולא מודיע ישירות לרשב"י? סימן שאלה. נפקו, שמע רשב"י את הידיעה, יצא הוא והבן. חזו אין שדקקר ומזר ראו אנשים בחוץ בצדות, חורשים וזורים. אמר, מי? רשב"י, אולי אלעזר בנו. אמר, מניחים חיי עולם? מה זה חיי עולם? לימוד התורה. ועוסקים בחיי שעה? בטלים תורה? כל מקום שנותנים עיניהם יד נשרף. הם היו רואים שדה אנשים חורשיים, אני נשרף. יצאה בת קול משמיים ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה. סליחה, אתה רבי שמעון ואתה רבי אלעזר, יש לכם גישה, תפיסת עולם שלא מתאימה למציאות, למציאות האלוקית. תזרו למערה. הדור הזו להתבו, ריסר ירחי שעת, ישבו שנה, כן, רק תגיד להם שמה ש... ריקו 12 חודשים ישבו, קיבלו תוספת 12 חודשים במערה. אחרי 12 חודשים יצתה בת קול ואמרה, ותראו את ההבדל, צאו ממערתכם, צאו החוצה. זה פנייה ישירה אליהם, לא הודיעו להם בחוץ אליהו הנביא, שמעתי, אמרו. בת קול אומרת לו, צא מהמערה אישית ישירו. נפקו. ופתאום פילה פלאות. אנחנו רואים שמישהו השתנה ומישהו לא. מישהו עבר תהליך ומישהו לא עובר את התהליך. כל אחד אהבה מחר רבי אלעזר. רבי אלעזר היה מסתכל כל מקום באותה תמיסה כמו פעם. מניחים חיי עולם, מיד היה שורף. סליחה, טעות. כן, לא טעות. כל אחד אהבה מחר רבי אלעזר, אהבה מסי רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי היה מיד מתקן את זה. מי עבר תהליך? רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, בני, מה אתה שורף את כל העולם אתה? אתה אומר, איך הם מניחים חיי עולם ועוסקים בצורכי שעה? מספיק שאתה ואני. עזוב, תניח להם, יחרשו, יזרעו. די לעולם אני ואתה. טוב. רבי אלעזר נרגע. ועד יפניה דמעלה שבתא. ערב שבת היה. חזו ההוא סבא. ההוא אדם זקן. דאבה נקי תרמדה נעשה. היה לו ביד שני אגודות של הדסים. ולהיט בין השפשות. רק. אתה רואה, בן אדם זקן רץ. אמרו לי, הנה למה לך? למה אתה צריך הדסים ביד, שני הדסים? אחד לא מספיק. אמר לו לכבוד שבת. ותשאל הרבה אחד. מספיק אחד, למה לכבוד שבת? אחד כנגד זכור. ואחד כנגד שמור. אמר להם הזקן, נכון שמספיק אחד, אבל בשבת נאמר שמור את יום השבת, ונאמר זכור את יום השבת. אז לכבוד כל אחד, אני לוקח הדס. שימו לב מה אומר רבי שמעון לבן שלו. אמר לי לברי, הזה כמה חביבים מצוות על ישראל. יתיב דעת עלי. אותו זקן, לא ניכנס עכשיו מי הוא היה. יש כמה הבנות. אבל לא היה כמו אחד שישב בבית המדרש ולומד. לא יודע, אמן. אבל כשמגיע השבת, הוא מוציא מעצמו את התוכן הפנימי האמיתי שלו. את הרצון האמיתי שלו להתדבק דרך קדושת השבת אל בורא עולם. כי מי ששומר שבת מעיד שהוא מאמין בבריאת עולם, שהוא מאמין בבורא, ואף על פי שהוא לא לומד כל היום תורה. אומר רבי שמעון לבנו, אלה הם ישראל, שגם אם הם לא יכולים, יש להם צרות, ויש להם קשיים, בתוכם בוערת אש האמונה, אש הדבקות בשם. והם יביאו את זה לידי ביטוי בצורות הכי פרטיות, הכי אישיות, הכי מקרבות אותו אל הקדוש ברוך הוא. מישהו אחר אולי לא יעשה כך, מישהו אחר יעשה אחר. אבל כל אחד יביא את הביטוי הפנימי שלו אל הקדוש ברוך הוא. בוא נראה איך הרב מתייחס בעין היה לסיפור הזה. תסתכלו בפנים, אני קורא ברש עין ב'. כל מקום שנותנים מנהם מיד נשרה. אומר הרב, בפעם הראשונה כשיצאו מן המערה, מצד המבט היותר עליון, איך שהעולם צריך הוא להתנהג, כדי שיראו הבריאות, אור וחיים של אמת. למה הם עשו את זה? כי אנשים כל כך היו עסוקים בחומר. היו מסוגלים בטעות לאבד את הקשר לאמת. לכן המשיך הרב ואומר, אין כאן מקום לפשרות. אין כאן מצב שעושים קצת, מקיימים חלק מן המצוות, חלק לא, מעגלים פינות, אי אפשר. כי מהעולם מאבד את הפוקוס, העולם מאבד את האמת, אתה לא יכול להתפשר, אסור להתפשר. לכן, אין מקום לכל מיני כולות, לכל מיני פשרות. צריך להיות חד וברור. השקפת העולם של רשב"י ורבי אלעזר שיצאו מן המערה בפעם הראשונה, זה למרות להראות לבני ישראל באותו דור שעם כל הצרות וכל האיסורים וכל הרדיפות וכל ההריגות, זה בדיוק הזמן שאסור להיחלש. אסור לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, איפה הוא היה? איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? באותו מקום שהוא היה בימי הרומאים והיוונים, באותו מקום שהוא היה בחורבן בית ראשון ושני, עם העם, עם מוהלוכים וצרה. זה שזה לא מסתדר לך, תיזהר, כי עוד רגע אתה תהיה מחוץ למחנה. מה אתה מבין באלוקות? איך אתה בכלל שואל שאלות שבראש נועדו להיקשר? איפה אתה נמצא? ויצא בן אישה ישראלית. ממשיך הרב ברגע עם ג' תסתכלו בצד ימין, למטה, יסתה בת קול ואמרה להם לאחיו עולמי יצאתם. חזרו למערתכם, אומר הרב, הדעה האלוהית, אמנם היא למעלה, למעלה מחוכמת כל חכם. נכון! המצב היותר עליון, היותר מקודש, היותר גבוה, היותר נכון, הוא באמת להיות מחובר לחיי עולם ולא לחיי שעה. היא מסכימה שכשיש כל הרעות והצרות והשפלות בהווה צריך להעלות, להתרומם. אבל דווקא אומר הרב מכל הרע והכיעור הזה תצא האורה היותר שלמה. כלומר, אתם מסתכלים על העולם במבט לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, כי הקדוש ברוך הוא שוקל את מעשיו של כל אדם וכל דור כפי אותו זמן ואותו דור שהוא חי בהם. לא ידעו לו אף אחד ואחד מאיתנו היושבים כאן והחיים כאן עכשיו כדינם של דור המדבר, ואפילו לא כבני דורו של שלמה, ואפילו לא כמו דור השואה, ואפילו לא כמו הדור שהיה לפני 50 שנה. ידונו אותנו כפי הדור שאנחנו חיים בו, לפי היכולות שלו, לפי התכנים שלו, לפי היכולות שלנו, ומה שהיה בידינו להחכים, לגדול, להתפתח, ופנינו למקום אחר. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לרשב"י ובנו, חזרו למערה. הגישה של ביקורת כלפי בורא עולם היא גישה שאין ברירה אלא מות לימד. אדם הזה גוזר מוות על עצמו, מוות רוחני ודאי. ממשיך הרב בריש עין חטא בצד שמאל למעלה, בערב שבת, אותו סיפור עם הזקן, עם שני האגסים, והנפניה למעל שבתא חזו ההוא סבא, דאב ענקית רמת דנה אסה. אמר לו לברי, חזה, כמה חביבים מצוות על ישראל, יטיב דעתי. מה גרם לשינוי הגדול הזה של רבי אלעזר? רבי אלעזר חזר למערה 12 חודשים, לא התקררה דעתו. ודווקא האדם הזקן הזה עם שני הדסים, זה מה שקרר את דעתו? זה מה שבאמת הוריד אותו לקרקע? זה מה ששינה את השקפת עולמו? להבין באמת את מציאות השם יתברך, כפי שהיא באותו דור. אומר הרב, שבת, יש השני, נקרא לזה תובנות, שניתן להבין מקדושת השבת. יש קדושה עצמית של השבת. שהקדוש ברוך הוא מקדש בשבת, הוא מברך שמי. אז יש את הקדושה עצמית. אבל השאלה, מתי הקדושה הזו באה לידי ביטוי? באופן היותר גבוה, היותר נעלה, היותר מלא, היותר מקודש. האם זה בערב שבת? או שמה בשבת עצמה? אם אנחנו ניקח את משל הלילה והיום, ברור לנו שאף על פי שתפילת ערבית היא כבר נחשבת ליום שאחרי, מקצת היום ככולו, אמת? והיא ערב והיא בוגר, יום. ברור לכולם שהאור בלילה הוא אור מלאכותי. גם הירח, שאנחנו רואים את האור שלו, משמש כמראה. אין לו אור עצמי משלו. הוא מקבל מן השמש, הוא מקרין עלינו. זאת אומרת, עיקר היום מתי הוא? למחרת בבוקר, כשהשמש זורחת. קדושת השבת העצמית היא ביום. תשימו לב לניסוח השונה בין שני הקידושים, בערב שבת ובוקר שבת. בערב שבת אנחנו מקדשים את השבת. אתה אומר קידוש. נכון? ויחולו, אתה מעיד עליך שהקדוש ברוך הוא אמנם ברא את העולם ובשבת הפסיק. אבל אחר כך אתה אומר, אחרי שברכנו ברכת הגפן, אנחנו מברכים, נכון? אשר קדישנו מצוותיו ורצוונו בשבת קודשו, בעבר ברצון ונחילנו, זיכרון למעשה וראשית. מקדש השבת. הקידוש הזה, אנחנו מתחברים אל הקדושה המתחלת של השבת. אבל אנחנו צריכים לקדש. ביום אנחנו עושים קידוש, קוראים את הקידוש. רבותיי תזכרו, מה אנחנו אומרים ביום? מזכירים פסוקי שבת. ומברכים על הגפן. אין מילה אחת שאנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש. אנחנו מזכירים אכן מקדושת השבת, בוודאי. אבל יש לה קדושה עצמית. כלומר ההתגברות, המסלולים השונים של השבת, בא מצד כוחה העצמי, ובא מצד ההמשכה שהשבת ממשיכה על שומריה. בואו נסתכל בדברי הרב. יש שני כוחות בשבת. האחת היא לוקחת את עם ישראל ומקדשת אותו, מקדש השבת בישראל. אנחנו מתקדשים עם השבת, אנחנו עולים בקדושה, אנחנו יוצאים מחיי שעה, ויש לנו 25 שעות של חיי עולם. אנחנו מתרוממים, עולים על ידי קדושה, כמו שאומר רב, תסתכלו בפנים, מודגש בשחור, בעצם קדושת היום. חוץ מזה, אומר הרב, ממשכת שעל ידי שהם נזכרים בקדושת השבת, הנה מתרוממים. השבת לוקחת את כל ימות השבוע, את כל הימים שבהם חרשנו וזרענו, ומרוממת אותם, מקדשת אותם, לוקחת את החומר הזה שהיינו שקועים בו, ומלאה אותם למעלה. למקומם הנכון והראוי. ואף על פי שרוב הזמן, שישה ימים מול יום אחד, הינם עסוקים בעבודת החול, מכל מקום, הקדושה קרובה היא לליבם, עד שהתכלית העליונה שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב, היא נעוצה דווקא בקדושה. אותו זקן רץ עם שני הדסים, ומה הוא אומר להם? לרשבי ובנו, אחד כנגד זכור, מתי אני צריך לזכור שיש שבת? בשבת? בשבת אני צריך לשמור. כל השבוע אני צריך לזכור. בדי שורת עם שני הדסים ואומר אחד כנגד זכור, זה אומר שכל השבוע למרות שחייתי חיי שעה, זכרתי את השבת. הכל לכבוד הקדושה הזו, הכל לכבוד השבת. לכן נמשיך הרב אומר, וזה הכוח של פעולת הקודש של החול. אני מדלג על ההסברים, אני אומר לשחור, תסתכלו בקבוצה השנייה. הוא פועל את הזריזות המעשית עד שמעורר את כוחות הזקנה להיות מזורזים בפועל ובמעשה. אפילו אדם זקן שאין לו כוח רץ בכוחות לא לא, בכוחות של השבת, בכוחות של הקדושה. מכל מקום, על פי שהחול מושפע מן הקודש, מכל מקום אין מעלת הקודש נופלת לחשבה רק כמצורפת אל החול. זה לא ככה, כי אם היא עומדת במעלתה לעצמה. ששומע רשבי, שזה התוכן הפנימי של אותו סבא, של אותו זקן, שכל השבוע עובד בחיי שעה, הוא מבין ואומר לבן שלו, תראה, אחד כנגד זכור, ששת ימים הוא זוכר שיש שבת, ששת ימים הוא זוכר שהוא צריך להתחבר אל הקדושה, הוא לא מתבלבל, לא מהצרות, לא מהשאלות, לא מהתהיות, לא מהרדיפות, לא מההריגות של הרומאים. הוא לא יוצא מן המחנה. הוא עמוק עמוק בתוך המחנה. לכן ממשיך הרב, אני קופץ לקבוצה השלישית, בראותם יתיב דעתיים, נרגעו. בראותם כי גם בחיי שעה יש לישראל קישור עמית לחיי עולם, ועילוי הקדושה הזאת של הפיכת טבע, שפה היא סמל לזקנה, שזה משהו טבעי, הזקנה הכבדה, הופכת להיות זריזותה של הילדות, כמו בחור צעיר. דבר זה אי אפשר לצאת אל הפועל, כי אם על ידי פעולות החול, שהן מתפרצות מחוגן, כלומר מהמקום שלהם, לעלות אל הקודש. זאת התפיסה שאנחנו צריכים ללמוד. מצד אחד לראות ויצא בן אישה הישראלית, ויצא בן אישה ישראלית, בגלל כעס, בגלל נגיעות רגשיות, הוא כופר בשם, הוא נוקב בשם. אנחנו בגלל רגישויות, בגלל כעסים, בגלל כל מיני שאלות, חושבים שהקדוש ברוך הוא מחויב לנו במשהו. ואנחנו מתאכזבים ממנו, שהוא לא עומד בביצוע, אז אנחנו מתחילים לפגוע בו, לא להאמין בו, להטיל בו ספקות ובתורתו. הדרך היא לא זאת. הדרך להיות כמו אותו זקן. זכור ושמור. זכור כי עבד היית בארץ מצרים. ושמור את חודש האביב. לזכור שיצאנו משם. לזכור שכל מטרת יציאתנו ממצרים היא לא לחזור להיות עבדים לפרעה. היא לא לחזור להיות עבדים לתאוות וליצרים ולמחשבות המטעות שלנו, אלא להיות עבדי השם, כאלה שהולכים במדבר וממשיכים ללכת אל הר סיני, כאלה שסופרים עומר, והשנה כבר לא נוכל, אולי שבת הבאה ננסה לחבר, ממצב שבו מקריבים קורבן עומר שבא מסעורים, שזה אוכל של בהמות, לוקחים את הבהמיות ומקריבים בקורבן, מקריבים בבית המקדש לרומם אותם. לרומם את הנפש הבהמית שלנו, את התאוות שלנו, את ההתנהלות הבהמית שלנו. וסופרים יום אחר יום, עד שמגיעים חג השבועות, שבו מקריבים שני לחם מחיטה, מאכל אדם. כי רק אז אנחנו באמת ראויים להיקרא אדם. הספירה שאנחנו סופרים בצורה הזו שאנחנו כל יום בבית הכנסת אומרים היום כך וכך, אולי בעזרת השם תזכירו לי שבת הבאה, שבוע הבא, לא, שבוע הבא לא יהיה שיעור, אבל לאחר מכן תזכירו לדבר על זה ותבינו עד כמה אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי באמת להרגיש ספירת העומר. כי היום אנחנו סופרים כי תראו אותנו חכמים, אבל לא מבינים את המהות הפנימית של ספירת העומר. אם רק נתחבר מעט למהות הפנימית של ספירת העומר, כל יום לא יהיה דומה לחברו באישיות שלנו. עד שיגיע לערב החג, חג השבועות, אנחנו נבער באש קודש לחג השבועות. כבר לא יהיו שאלות איך מעבירים את הלילה, אלא יהיו שאלות מה עושים כדי שהלילה לא ייגמר. זה בעזרת השם, אם ירצה השם, בפרשה לא הבאה, כי לא יהיה שיעור שבוע הבא, אלא בפרשה שאחריה. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות בתוך המחנה ולא לצאת החוצה. שבת שלום ומבורך.